לא, לא, לא יזרדו, משפחה, מסורת שלו. כי הם התקשרו אליי לשאול אותי ש... שבשמואל כתוב שקיבלנו מרבותינו שלא יהיה מלחמת גוג ומגוג. שכאילו נפטרנו ממלחמת גוג ומגוג, לא צריכים לעבור את זה. עכשיו השאלה היא מי זה רבותינו? אז הראיתי לו שבספר יש הערות של המגי מקוזניץ' על, על גבורות השם של מהר"ל. באחד ההגאות שמה, קוראים לזה גאולת ישראל, קוראים לספר, באחד ההערות על גבורות השם, הוא כותב שנפטר, זאת אומרת, המהר"ל מדבר על גוג ומגוג, הוא אומר, אחרי הצרות שעברנו אחרי חיבור הספר הזה, כבר נפטרנו מגוג ומגוג, ודבר זה. מהמהר"ל, היה הרבה צרות, תח ותת וכל זה. אז נפטרנו מגוג ומגוג. מה לעשות שאחרי זה היה שואה גם כן, אבל מה, והיום גם זה, אבל... אבא. לא, אבא מגיע. מי שרוצה, שכחתי דוב להכניס לך את השתייה שלך. מה אני אעשה? איפה אנחנו בפרק? תת.
It's Radak on Pasuk Yud Gimel.
Oh.
It's Radak Pasuk Yud Parakeh in Yorkin. Yish Radak Manyen Sefer Malachim Parakeh Pasuk Yud Gimel.
Ma yesh?
Yach kam Diber la Yitzim. Yish Radak Mod Manyen Shnei Perushim. Perush Echad זה בשביל תורה שהוא יבין איך למה החכמה פירוש הראשון סתם כמו מדע תסתכל ברדק שם פסוק יגמר
פרק
פסוק יגמר
באיזה ספר?
ספר מלאכים א' פרק ה' פסוק יגמר ברדק
טוב אני ראיתי עכשיו בדיוק היום ראיתי סיפור שקשור לתקופה שלפנינו היה בית וגן בית כנסת קטן, מניין קטן, זה היה יום רביעי לאחר שמחת תורה. דרך אגב, יש דבר מאוד מעניין. הדתיים קוראים ליום הזה, לאותו תאריך נורא, שמחת תורה, והחילונים קוראים לזה שבת. מה הסיבה? שמתי לב, כל החילונים קוראים לזה שבת, לא שמחת תורה, והדתיים שמחת תורה. מה הסיבה? שאלתי את זה, את הבן של דוקטור, האחיין של דוקטור דיפוס, יש לו כמה אחיינים. יש לו אח מוי של דוקטור דיפוס, יש לו שני ילדים. אחד שאלתי, אמר לי תשובה על המקום.
מה השאלה?
למה החילונים, כשמדברים על האירוע, היום אותו יום,
קוראים לזה שמחת תורה?
לא, הם קוראים לזה שבת, מה אנחנו קוראים לשמחת תורה?
שמחת תורה, חגים, זה תלוי, ישראל מקדשים אותה. שבת, הקדוש ברוך
הוא. זה אמר. שבת אומר עוד יותר אפילו. שבת אומר, זה קשור לזמן, ליום השביעי. לא אומרים יום השביעי, אומרים שבת. אז הוא מדבר על היום, שביעי, יום השביעי. לא אומר זה. אנחנו, אתם יודעים, יש לנו עוד משמעות של שמחת תורה. זה אומר, טוב. בקיצור, זה היה ביום רביעי הוא מגיע לבית בית וגן, הוא נכנס שם, אדם מבוהל, איזה כיפה על הראש שמרגיש שהוא לא דתי, והוא שואל, מה, אתם מתפללים פה עכשיו? כן, עוד מעט מתפללים. אז הוא אומר, טוב, אני רוצה לספר לך משהו. אני הייתי גר, אני מקיבוץ בארי. עכשיו,
זה קורה בזמן הקורון?
זה עכשיו, טרי, ממש יצא עכשיו מהתנור, חם, זה חם. אתה לא רואה שזה חם.
זה כמו חלה של ויז'ן.
אז מדברים על האיזוע הזה. ביום רביעי אחר שמחת תורה הוא מגיע לבית וגן, נכנס לבית כנסת קטן שם, אומר, הם מתפללים כן, כן. אז הוא אומר, הם תשמעו, אני רוצה לספר לכם סיפור. בראש השנה לפני השמחת תורה הזה, אז לא, כמה ימים לפני ראש השנה, אז אני הולך ברחוב, ואז מגיע אליי מישהו, אומר לי, אני רוצה להניח תפילין, זה כנראה חב"ד לי. אמרתי, מה, אני אניח תפילין, אחד בקיבוץ בארי, אניח תפילין שם, בסדר, מה יש? שאני אניח תפילין, מה קורה? פעם אחת בחיים, מה קרה? הנחתי תפילין, הוא אמר לי להגיד, שמע ישראל השם כן השם אחד. אמרתי, מה זה עשה לי, נתן לי קצת תיאבון. מגיע ראש שנה, אני אומר למשפחה שלי, אני רוצה לחגוג את ראש שנה. מה זה לחגוג ראש שנה? הוא לא יודע מה זה ראש שנה בכלל. מה אני אעשה? לא, פלאפונים לא סגורים, הרדיו סגור. ולא נוסעים במכוניות, ברכב. עבר יומים, שני ימים ראש שנה, וזה. אחרי זה הוא אומר, אני רוצה ביום כיפור לחגור יום כיפור. מה אתה חגור יום כיפור? אני צם ביום כיפור. צם ביום כיפור. סוכות ושמחת תורה, כנראה, הוא לא עשה שום דבר. שמחת תורה הוא גם לא דיבר על זה, אבל בבוקר בשמחת תורה, הוא פתאום שומע רעש בחוץ, אזעקות. אזעקות בקיבוץ בארי זה דבר, לחם יומיומי. אבל התחיל לשמוע בלגן, עיריות, וצקללות בערבית, הבין שהעסק פה לא טוב. הוא רץ עם המשפחה שלו, הוא רץ לממד, סוגר את הדלת. והם משקשקים ככה, ככה. שומעים צעקות, קללות, ואז הם נכנסים, פרצו את הדלת שהבית הייתה סגורה, הם פרצו את הדלת, ומסתובבים באותו בית, שהוא נמצא, הבית שלו, שהוא נמצא בממד, הם מסתובבים שם. בקיצור, הוא לא יודע, רוצה להתפלל, הוא לא יודע להתפלל, איך מתפללים, מה עושים, מה אומרים? אבל הוא זכר, תשמע ישראל השם אלוקינו, זה הוא זכר. שמע ישראל השם אלוקינו אחד, שמע ישראל השם אלוקינו, עוד פעם, חוזר על אותו פסוק, שמע ישראל השם, חוזר על הדבר הזה. הם עוברים שם בכל הבית כללות, כמו שהם יודעים לקלל, וצועקים ושוברים ושורפים את הדבר, ואת הדלת של הממד הם לא פתחו, לא ניסו, הם לא ראו את זה. עכשיו הוא סימא אותם. הם לא ניסו לפתוח את הדלת של הממד. הם נשארים לשבת שם, עד שבסוף הם יצאו, אבל הבלגן נמשך. זה היה שמחת תורה בבוקר, הם נשארים בממד כל היום. בערב הם לא יוצאים, למרות שהיה כשם שירותים, אני לא יודע מה הם הסתדרו. אוכל היה שם, אבל הם לא היו מסוגלים לאכול. אז שבת, מוצאי שבת, יום ראשון בבוקר מתורים, בלגן ממשיך, הם לא יוצאים מהממד. נשארים עד יום ראשון בלילה. יום שני בבוקר, בא הצבא ושחרר אותם. תלמדו אותי מה זה, איך להתפלל. זה הוא בא, תלמדו איך להתפלל. כך אומר. טוב, אז אני חשבתי ככה, זה קראתי את זה, בדיוק קראתי עכשיו עוד סיפור סמוך לזה, זה מעניין שהשגחה מסביבת את זה. זאת אומרת, הוא בא לשאול אותנו, אני לא יודע מי גר בית וגן, לא משנה, בואו נכללי. הוא לא יודע להתפלל, הוא בא אלינו, אנחנו יודעים איך להתפלל? כן. אנחנו באמת יודעים איך להתפלל? אולי אנחנו צריכים לדעת ללמוד איך להתפלל. ואז הוא מספר ככה, אז מישהו מספר כזה סיפור. בא אל אחד, אברך אתם תוכחים, בא אחד, בחור אחד, מבוגר בשידוחים, שלא הולך לו בשידוחים. נעשה זה, אמר, עשיתי זה, הלכתי לשטחן הזה, הלכתי לשטחנית הזאת, הלכתי פה לכותל, הלכתי 40 בכותל, הלכתי זה, לא הולך, טוב, לא הזכיר, לא, כל מיני סגולות עשיתי, לא הולך, לא הולך, אני לא מצליח. אז הרב הזה אומר לו, זה הרב פולק מחיפה, אומר לו, תשמע, לא הלך עם שידוחים, אתה רוצה איזה עצה, תבוא אליי עוד כמה ימים, אולי יש לי, אני אמצא לך פתרון. אחרי כמה ימים, הבחור המבוגר הזה מגיע לרב פולק, הרב פולק אומר, כן, יש לך היום שלך תפילה. סליחה? תפילה? מה, אני פה, אני מקיבוץ בערי? מה אתה מדבר לי על תפילה בכלל? מה אתה, אני לא יודע מה לתפילה? גילית את אמריקה, מה אחת, דרשה גדולה, כל רבן דשם שהגיעו, מה מישהו, תדעו, תתפללו, הכל. מה אתה, אני לא התפללתי? אתה התפללת? יש לי שאלה אליך, למשל. כתוב בהלכה, שאם אני מתפלל פה 18, אסור לך לעבור פה, מדוע? בגלל שנמצאת, השכינה נמצאת לידי. מי יכול פה להצביע ולהגיד שכשהוא מתפלל הוא מרגיש השכינה לידו? מי יכול? עכשיו, לא רק זה. אדם, למשל, שיוצא מהבית כנסת, אומר, הוא צריך לצאת בצד איתי, מדוע? שהוא עצוב, עוזב את הבית כנסת. נו, כמה אנשים ראיתם שהם עצובים כשיוצאים מהבית כנסת? כמה אנשים? אז אנחנו כן יודעים להתפלל. אנחנו גם צריכים לדעת איך להתפלל. זה לא רק הוא יודע להתפלל. זה, בשביל זה בא יהודה פה, ולמד אותה, אני אחרי איך לדעת להתפלל.
עכשיו אני הסתבכתי.
לא לגלות את זה.
אז תרדמו, פעם אתם נרדמים, תרדמו עוד, יהיה לך מצבה טובה.
כשנצא הרב מבית הכנסת, נעשה את זה יותר איתי.
טוב, אז היום אנחנו בפרק ט. פרק ט. אם זכור לכם, הרי בתחילת הספר הוא אמר שהוא בא להסביר את הפסוק כי קורא ולכו הדובר מועד בפיחו ובלבובכו לעשוי סוי. אז כאילו איך זה קרוב אלינו, איך זה קרוב אלינו, איך עושים את זה. אז זה מתחיל התירוץ. התירוץ, כמו שאמרנו, מתחיל עכשיו. זאת אומרת, פה מתחילים להגיע לחילוקים בין צדיק גמור. כן, אז זוכרים שאמרנו, מה זה צדיק גמור מבחינתו? זה שהוא ביטל את הרע, צדיק, כן, הגמרא אומרת, צדיק ורע לו, צדיק שאינו גמור, צדיק וטוב לו, צדיק גמור. אז הסביר הבעל התניא, צדיק ורע לו, הכוונה היא שעדיין הרע קיים, הוא כמובן, הוא אף פעם לא עבר עבירה, הוא לא עובר עבירות אפילו במחשבה וכו', אבל הרע קיים, הוא צריך כל פעם להתגבר עליו. כן? זה נקרא, יש התקפיה, לקופף, כמו, ויש התאפחה, להתאפך, זאת אומרת שהרע נהפך בעצמו לטוב. זה שתי בחינות שיש, זאת אומרת, אתה יכול כל היום להילחם עם הרע, אבל הרע קיים, אתה כל הזמן מנצח אותו, אבל הוא קיים. למשל, מה שהיה עד היום בעזה, זה עשינו כל היום, איסקפיה, נכון? הם, לא הרסנו אותם לחלוטין. כל פעם היה מבצע, עשינו להם, התגברנו עליהם, התגברנו, התגברנו. עכשיו, מה שאנחנו מקווים שיהיה, זה שאנחנו נעשה שמה, אין רע כבר, אנחנו הולכים לחסל אותם לחלוטין, כן? זה מקווה, אני מקווה, אני לא יודע, מקווה שזה מה שיהיה. אז זה כאילו, גם אם יצא רע, יש אפשרות שאתה נלחם איתו כל הזמן, אתה מנצח, אבל אתה כל היום נלחם, ויש אפשרות. אז עכשיו, הוא בא לדבר על זה בבחינה של מדרגת אהבה. והנה, פרק ת', והנה מקום משכן נפש הבהמית שמקליפת נוגה, שבכל איש ישראל, זאת אומרת, הרי אמרנו, לכל בן אדם יש גם נפש בהמית שקליפת נוגה, זאת אומרת שיש בה חלק רע, שהיא מנסה, שהיא נמשכת לא לטוב, והיא יכולה, אם בן אדם לא מטה אותה לטובה, היא נוטט לרע. אז איפה המשכן שלה? אז כמו שאמרנו שיש נפש רוח ונשמה, אז הנפש כידוע הוא החלק הכי נמוך. אז מה פירוש? כמו שכתוב, אדם הוא הנפש. אדם זה ממש החיות הפיזית של הבן אדם, שם זה משכן הנפש. מה האיבר שהוא מרכז, שהוא קשור לדם? מה האיבר שהוא קשור הכי הרבה לדם? אז במקופלים יש שתי דברים, יש כבד, לכן הרבה פעמים כתוב שהנפש נמצאת בכבד, אבל איזה איבר מפעיל את כל הדם, זאת אומרת, הוא זה שמחלק את הדם לכל המקומות, זה הלב. כן, לכן לפעמים זה נקרא שזה נמצא בלב, לפעמים שזה בכבד, כיוון ששניהם, יש להם שייכות לעניין הדם, והדם זה בעצם, שם יש את הנפש הכי נמוכה של הבן אדם, הנפש החיונית שמחיה את הבן אדם. אז הוא אומר, הנה מקום משכן נפש הבאמת שמקליפת נוגע בכל איש ישראל, הוא בלב, בחלל שמאלי, שהוא מלא דם. יש שני צדדים של הלב, יש בעצם ארבע חללים בלב, אבל מחלקים כאילו כביכול את הלב לשני חלקים. זה אני לא יודע, אם יש פה דוקטור, הוא יכול להגיד לי אם זה באמת ככה, זאת אומרת שהחלק השמאלי הוא החלק של הדם, החלק הימני הוא יותר, פחות דם, אני לא יודע.
צד אחד הוא יוצא בלי חמצן, בצד שני חוזר
עם חמצן, אבל שתיהם זה דם.
אני לא זוכר איזה צד זה ימין ואיזה
שמאל. זה מתאים לעניין של רוח, עם חמצן.
כן, עם חמצן, כן. נכון, הרוח נמצאת באמת בלב בחלל הימני. כן, נפש, רוח, נשמה. נשמה במוח, נפש בדם. כן, רוח נמצאת בלב, בחלל הימני שלו. כן, והחלל השמאלי זה החלק שכאילו אחראי לחלק את הדם לכל המקומות. אז זה גם כן חלק מן הנפש. זה אומר. וכתיב, כי הדם הוא הנפש. כן, אז הנפש נמצאת בדם. ולכן כל התאוות וההתפארות וכעס ודומיהם, זאת אומרת, כל הדברים הרעים, זאת אומרת שמחלק של, כמו שאמרנו, שמחלק של הקליפת נוגה של הנפש הבהמית, הם בלב, ומהלב הם מתפשטות בכל הגוף. וגם עולה למוח שבראש לחשב בהם ולהתחכם בהם. זאת אומרת, כמו שאמרנו, כן? הבן אדם יש לו תאווה, אז גם כן זה גורם לו למחשבות של תאווה. כן? זה לא נשאר רק רגש שהוא רוצה, או כעס, אז הוא כבר מתחיל לחשבן כעס, איך אני אעשה ככה, אני אעשה ככה. זאת אומרת, שזה עולה, כמו שהבעל התניא אמר לפני זה, זאת אומרת, הרבה פעמים בן אדם חושב, אבל זה לא מהבחינת מחשבה של נשמה שבו, אלא זה החלק של הנפש, כן? כי הדם הרי הולך גם למוח. זאת אומרת, הנפש החיונית נמצאת גם במוח. אז מילא יכולים להיות מחשבות, שהן מחשבות בעצם שמקליפת נוגה, למרות שזה במוח, כן? כמו שהדם מקורו בלב, הוא מהלב, מתפשט לכל האיברים, וגם עולה למוח שבראש, כן? הדם פיזית עולה גם למוח, אז מילא גם המחשבות האלה של קליפת נוגה יכולים להגיע למוח. אך, מקום משכן נפש האלוהית, הוא במוחין שבראש, זאת אומרת, המוחין שבראש זה הם, לא שהם מגיעים מחמת דבר אחר, אלא דברים שהם בעצם שוכנים בראש בצורה מהותית, כן? זאת אומרת, מחשבה אמיתית של הראש זה מחשבה של קדושה. כל המחשבות שאחרים, זה מחשבות שעולים לבן אדם מנפש החיונית שלו. וגם בלב, הנה, וגם בלב, שזה הרוח, שגם הרוח, ברוח, כמו שאמרנו, נפש, רוח, נשמה, ברוח, אין שני חלקים, אין קליפת נוגה. אין קליפת נוגה ברוח. זה כולו קודש. רק בנפש החיונית, בנפש הנמוכה, יש חלק של נוגה וחלק של לא נוגה. אז לכן, גם בלב, בחלל הימיני, שאין בו דם. זה אני לא יודע במציאות אם זה ככה, לא ככה, אבל ככה הוא אומר. כמו שכתוב, לב חכם לימינו, לב חכם ולב כסיל לשמאלו. זאת אומרת שהלב מחולק לשני חלקים. החלק הימני זה לב חכם, זאת אומרת שזה הבחינה של רוח שם, והחלק השמאלי לב כסיל, זאת אומרת שיש לו השפעה של קליפת נוגה. אז מה, איך זה מתבטא הלב בלב בצד ימין, כן? החלק של הלב בצד ימין, היא אהבת השם, כרשפי שלבת, מתלהבת בלב משכילים, המבינים ומתבודנים בדעתם, אשר בנוחה, במוחם, בדברים המעוררים את האהבה. זאת אומרת, על ידי שהוא חושב בדברים גבוהים, בדברים שמעוררים את האהבה, מתעורר בלב שלו, המידות, כן? כמו שהוא אומר, שכל פעם המוח משפיע על הלב, בחלל הימיני. וכן שמחת לבב בתפארת השם והדר גאונו, זאת אומרת, גם שמחה שהיא מחלק הטוב, כשבאדם שמח במצוות, שמח בדברים טובים, זה גם כן. כאשר הנה החכם אשר בראשו, במוח, חוכמתו ובינתו, מסתכלים ביקרה דמלכה, כשבאדם מתבונן בכבודו של הקודש ברוך הוא, תפארת גדולתו עד אין חקר ואין סוף ותכלית, כמבואר במקום אחר, אז זה גורם לו את האהבה הזאת והשמחה. האהבה ושמחה הם בעצם כאילו כמו שתי צורות של ביטוי של אותו דבר, אהבה ושמחה, רגש של אהבה ורגש של שמחה. וכן שאר המידות שבלב הם מחוכמה, בינה, דעת שבמוחין, זאת אומרת, על ידי איך אני מפעיל אותם, כן, זה נמצא בלב, אבל איך אני מפעיל אותם? על ידי התבוננות שבמוח. או, אך, הנה כתיב, ולאום מלאום יאמץ, כן, על עשיו ויעקב, כתוב, כשזה קם זה נופל, נכון? הם שלושתם, אף פעם הם לא ביחד, זאת אומרת, יש על, כשאחד למעלה, אחד השני למטה. אז אותו דבר, בבן אדם יש את היעקב ועשיו שלו, כן? אז מה? כי הגוף נקרא עיר קטנה. כמו שכתוב בספר קהלת, וכמו ששני מלכים נלחמים על עיר אחת, שכל אחד רוצה לכבושה ולמלוך עליה, כן? דיינו להניג יושביה כרצונו, שכולם יקשיבו אליו, ושיהיו שרים למשמעתו בכל אשר יגזור עליהם, שהוא יהיה הקובע. כך שתי הנפשות, האלוקית והחיונית הבהמית, שמהקליפה, זאת אומרת, החלק הרע שמקליפה, גם בקליפת נוגה יש גם חלק טוב, אבל החלק הרע שבו נלחמות זו עם זו על הגוף וכל איבריו. מי הבעל הבית על הגוף? מי הבעל הבית? זה השאלה. כן? יש פה מלחמה, מי הבעל הבית? שהאלוהית חפצה ורצונה שתהיה היא לבדה המושלת עליו ומנהיגתו. כן? הנפש האלוהית רוצה שהיא תהיה בעל הבית. וכל האיברים יהיו שרים למשמעתה ובטלים אצלה לגמרי ומרכבה אליה. זאת אומרת שהיא רוכבת עליהם. זאת אומרת שהם משמשים לה לצורכה, זאת אומרת שכל ענייני העולם הזה וכל ענייני הגוף יהיו משמשים לצורך הנפש האלוקית, ויהיו לבוש לעשר בחינותיה, כן, שזה עשר ספירות, וג' לבושי הענל, שזה מחשבה, דיבור ומעשה. עשר ספירות, עשר בחינות, ושהם מתבטאים בשלושה אפשרויות, או על ידי מחשבה, או על ידי, גם במחשבה, יש מחשבה של חסד, מחשבה של גבורה, מחשבה של תפארת, זאת אומרת עשר ספירות במחשבה, ועשר ספירות במעשה, מעשים של חסד, מעשים של גבורה ודיבור. זאת אומרת, בכל אחד מהשלושה לבושים יש עשר ספירות, שיתלבשו כולם בעברי הגוף, ויהיה הגוף כולו מלא מהם לבדם, ולא יעבור זר בתוכם חס ושלום. דהיינו, תלת מוחין שבראש, כן, שלושה חלקים של המוח, שזה יהיו ממולאים מחוכמה בינה דת שבנפש אלוקית, כן? חוכמה בינה ודעת, זאת אומרת, כמו שאמרנו, חוכמה זה בעצם החוכמה לפני שאני מפתח אותה, לפני שאני מבין למה היא רלוונטית, אלא כוח בעצם, והדעת זה החיבור ביניהם, זאת אומרת, זה מה שמוליד, נראה עוד שנייה, שהיא חוכמת השם ובינתו, להתבונן בגדולתו אשר אין חקר ואין סוף, ועל ידי זה, על ידי שהוא מתבונן, זאת אומרת, הוא מקבל קודם כל מידע, אתה מקבל מידע, אתה לומד תניא, אתה מקבל מידע, אחרי אתה מתבונן בזה, אתה מפתח את זה, למה זה רלוונטי כלפיי. והחיבור של דעת, כן, על ידי שהוא, דת זה כמו שאמרנו, כמו שהוא אמר למעלה, אדם ידע את חווה אשתו, זה עניין של חיבור. כשבאדם מחבר את החוכמה עם הדת, אם אתם זוכרים, מה אמרנו, מה זה נקרא לחבר את החוכמה עם הדת? דיברנו על זה באחד השיעורים, כן, אבל מה זה אומר לחבר חוכמה עם דת? זאת אומרת, כמו שאמרנו, למשל בן אדם יש לו תוכנית לבניית בית, כן? אז יש לו את הרעיון המקורי, זאת אומרת, כל בן אדם כשרוצה לבנות בית, יש לו רעיון בעצם איך הוא רוצה שבית שלו יראה, שפה הולך יגינה, פה זה יהיה זה. עכשיו למעשה, אבל איך אני מיישם את זה? אז יושבים עם אדריכל, כן? והאדריכל אומר, תראה, פה צריך לעשות שביל, ופה צריכים לשים את היסוד, ופה צריכים לעשות... זה כבר הבינה, זאת אומרת, יש לי את, ה... את הרעיון בפועל, ואז האדריכל... ואז האדריכל מבצע, אבל מה קורה? הרבה פעמים, לא אצלך, אבל אדריכלים אחרים, הביצוע יוצא רחוק מהתוכנית, זאת אומרת, מרוב שהבן אדם עשה את האדריכלות, מרוב שהוא עשה את הבניין, הוא התרחק כבר מהשורש. הוא התרחק מהנקודה הפנימית, כן? אותו דבר, בן אדם יש לו חוכמה, אז הכוונה היא, יש לו איזה השגה בעבודת השם, השגה ב... עכשיו, על ידי בינה, הוא רוצה לפתח את זה, לבדוק את המרכיבים, אבל הוא צריך תמיד לדאוג שזה יהיה קשור עדיין למקור. זאת אומרת שהתוכנית בפועל קשורה לה, כוח היולי הזה שהיה לו, וזה דת, זה דת שהיא מחברת בין החוכמה ובינה, שלא יהיה פירוד מחוכמה ובינה, וזה מוליד, ברגע שיש חיבור בין התוכנית למקור, אז יש תוצאות טובות, אז זה נקרא, דת גורמת להולדה.
סוף מעשה במחשבה תחילה, זה גם קשור
לזה, נכון? מה?
סוף מעשה במחשבה תחילה, זה גם קשור לזה, לא, עזוב, עזוב, כן, לא
מקטון. זה כמו, בוא נגיד ככה, ואדם ידע את חווה אשתו, אז הזכר כאילו מביא משהו איולי, נכון? זה משהו שהוא בלי צורה. אבל יש בו את התוכנית. ואז בגוף, אצל האמא, זה מתפתח, זה נהיה ידיים ורגל וכו' וכו'. כן? אז ברגע שיש את החיבור בין שני החלקים האלה, שזה נקרא ואדם ידע את חווה אשתו, זאת אומרת, יש חיבור בין הכוח היולי לכוח שמסדר ומתכנן את הדברים כפי שצריך, יש תולדה, יוצא ולד, כמו שהוא... כמו התוכנית וכמו הביצוע בפועל. אז זה נקרא, והאדם ידע, דעת, את חווה אשתו, זה חיבור של חוכמה ובינה. לכן בינה זה תמיד נקרא, אצל המקובלים, אמא, וחוכמה זה אבא. אבא ואמא. למה? כי זה אותו דפם, חוכמה זה הכוח היולי הזה, הכוח שהוא בעצם המייצר, אבל הוא לא מסדר את זה. והאמא היא הכוח שמסדרת את, 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 את הדברים כפי הסדר. והחיבור, אם יש פירוט ביניהם, זה לא יהיה... או שהתוכנית לא תהיה כמו המקור, או שהמקור לא יהיה כמו התוכנית. אז זה הדת. ולהוליד מן על ידי הדת, העירה במוחו, ופחד השם בליבו, כמו שאמרנו, זה גם כן כמו שהוא אומר, שכל המידות יש להם גם במוח, זאת אומרת, יש עירה של מוח, ויש עירה של הלב, זה שתי דברים, כן? יש עירת שמיים של המוח, זאת אומרת שזה סוג של השגה, זה לא עניין של הרגשה, בן אדם לא מרגיש עירה בפועל. אבל זה סוג של השגה, דע לפני מי אתה עומד כזה, כן? וגם כן, אהבת השם כאש בוערה בליבו, כרשפי שלבת, להיות נחשפה וגם קלטו נפשו, בחשיקה וחפיצה לדווקה בעין צוב ברוך הוא, בכל לב ונפש ומאודו, מאומקה דליבה שבחלל הימני. זאת אומרת, הוא מרגיש קלות הנפש, רצון להידבק במה שגבוה ממנו. שיהיה תוכו, עד ש... מאום כדי שראה, אני שיהיה תוכו רצוף ומלא וגדוש, עד שתתפשט גם לחלל השמאלי, אז מה זה מלא וגדוש? זאת אומרת, מלא זה כפי כמה שהוא יכול, וגדוש זה יותר מכוחו. זאת אומרת, בסופו של דבר, אתה מגיע לאהבה שכאילו אתה לא יכול להכיל אותה כבר, מה זה גורם האהבה הזאת? כמו שאם אני אשים פה שתי כלים, ואני אמלא פה ויהיה פה עוד כוס, אז אם אין מקום לזה, אז זה מחפש את המקום אחר, אז הוא נכנס לכוס השני. אז כאילו הלב יש לו שתי חלקים, חלק הימני וחלק השמאלי, אז ככל שאתה מגביר את האהבה בחלק הימני, אז האהבה הזאת אין לה מקום, היא מתפשטת גם לחלק השמאלי. יפה? עד שתתפשט גם לחלק השמאלי, לאקפיה, לסתרי אחרא, יסוד המים הרעים שבה. אז זה לקפות, כן? זאת אומרת, היא קופה. זאת אומרת, הוא נמצא שם, הוא קיים, ואני קופה אותו, שהוא לא יפעל כפי רצונו, הוא רוצה לקפול, לא, אבל האהבה הזאת שמתפשטת מעבר לכלים, גורמת לבן אדם שלא לפעול. שהיא התאהבה שמקליפת רוגע, לשנאו. עכשיו פה זה החלק הראשון, אתם רואים? בהתחלה הוא התחיל עם לאחפיה, זה חלק, זה שלב ראשון. שלב ראשון זה שהוא קיים, רק הוא כפוף אליי. אחרי זה, לשנותה ולהופכה מתענוגי העולם הזה לאהבת השם. שלב ב' מה שקורה זה, כן, שנראה עוד מעט שזה בעצם השלב הזה לא שייך אצל רוב בני אדם בעצם, אבל בתהליך זה עובד שאם, ככל שזה מתגבר, זה גורם שבעצם זה מתהפך. זאת אומרת שהקליפת נוגה, הרצון שלה, החלק הרע של קליפת נוגה כבר מתהפך, והיא בעצמה כבר מחפשת את הטוב. זאת אומרת, מה זה אומר? שהבן אדם פיזית, כן, בלי מדרגות, הרגשות הפיזיים שלו הרגילים, הם שואפים לטוב כבר. כן? הם שואפים לטוב. זה כבר נקרא התפחיה. כן? כמו שכתוב, בכל לבבך בשני יצריך. זאת אומרת, ואהבת את השם אלוקיך, בכל לבבך בשני יצריך. מה קרה? לבבך שתי לבבות, שתי החדרים של הלב. החלק הימני זה החלק הטוב, החלק השמאלי זה החלק הרע. זאת אומרת שגם אהבה מתבטאת מכוח החלק השמאלי בעצמו. זאת אומרת, לא צריכים, הוא לא צריך כבר מילוי מחמת החלק הימני. כן? בשלב הראשון הוא בעצמו נשאר שהוא לא מגלה אהבה בפני עצמו, כן? אלא הוא מקבל אהבה מחלק ימין, ואז הוא מתכופף, הוא מתכופף, הוא מתכופף. אבל ככל שזה מתרבה, אז אני כבר לא צריך את החלק הימין. זאת אומרת, חלק השמאל בעצמו מגלה סוג של אהבה, כן? וזה דרגה גבוהה. והיינו, שיעלה ויבוא ויגיע למדרגת אהבה רבה. המילה הזאת, אהבה רבה, היא חשובה פה. כן, אנחנו, כידוע, בנוסח ספרד, יש הבדל, בכל השבוע אנחנו אומרים אהבת עולם, בגמרא זה מחלוקת, איך להגיד, מחלוקת ראשונים וכולי, כן? אבל בנוסח ספר, לפי המקובלים, בכל השבוע אנחנו אומרים אהבת עולם מבטיחה, ואחרי זה אנחנו אומרים אהבה רבה. אז פה זה כבר הוא מדבר על המדרגה השנייה, כן? אהבה רבה וחיבה יתירה ממדרגת אהבה, עזק רשפי אש. זאת אומרת, אהבה רבה היא יותר גדולה מאהבה של רשפי אש. רשפי אש, מה זה אומר? צימאון. זאת אומרת, אש, מה הוא רוצה? הוא רוצה להתאפס על משהו, הוא רוצה להידבק במשהו, כן? זאת אומרת, כשבן אדם נמצא בשלב הראשון של אהבה, הוא מרגיש צימאון. זאת אומרת, הוא מרגיש חסר כל הזמן. הוא לא מרגיש מילוי. זאת אומרת, כשהוא מרגיש את האהבה, הוא מרגיש שהוא רוצה להידבק בקודש ברוך הוא. אבל הוא לא מרגיש שהוא הושלם. זאת אומרת, הוא לא מרגיש שבעצם זה יתמלא. זה כמו בן אדם צמא. בן אדם צמא, אז הוא מרגיש שהוא צריך לשתות, אבל אין לו את הרוויה הזאת, הוא לא מרגיש, כן? זאת אומרת, זה המצב של צימאון באהבת השם. זאת אומרת, הוא צמא לקודש ברוך הוא, אבל הוא עדיין לא מרגיש רוויה. אז חסר פה בעונג בעצם, כן? הוא מרגיש התקרבות ודבקות, אבל חסר עונג, כן? אבל במקום שזה כבר לא ככה, כשזה אהבה רבה, זה היא הנקראת אהבה בתענוגים. זאת אומרת, זה לא כרשפי אש. זאת אומרת, כל פעם שתראו בחזל, בשיר השירים, כן? רשופי או רשפי יש, על אבסי או מים רבים לא יכלו לחבות אהבה. דרך אגב, מה זה מים רבים לא יכלו לחבות אהבה? אז כמו שהוא אמר, שבחלק השמאלי זה המים, נכון?
מים
הרעים. מים הרעים, כן? כיוון שזה השורש של כל התאוות שנמצאים. אז מים רבים לא יכלו לחבות את האהבה, איזה רשפי רשפי יש, כיוון שזה גורם לו להסקפיה. זה החלק הראשון. אבל אין לו עונג, אבל כשאתה מגיע לאהבה בתענוגים, שזה גם כתוב בשיר השיר, כן? זה כבר דרגה שהאהבה היא עונג. זאת אומרת שהבן אדם הרגיש הושלם. הוא מרגיש שמגיע להשלמה. להתענג על השם מעין עולם הבא. עכשיו פה הוא אומר דבר מעניין. איפה מרגישים את העונג הזה? איפה, באיזה חלק יש עונג? במדרגה של האהבה הגדולה הזאת, זאת אומרת, הבן אדם כאילו לא מרגיש כבר את הצימאון. אז כשאנחנו מדברים, בדרך כלל כשאנשים חושבים על מידת האהבה, זה הרגשה של הלב. הבעיה היא שכשיש את הרגשת הלב הזה, תמיד הבן אדם מרגיש עדיין חיסרון. כן? כי המהות של האהבה זה כאילו צורך להתחבר, צורך להתחבר. אז אני עדיין לא מחובר. זאת אומרת, אני לא מחובר, לא הגעתי לזה. אני רוצה להגיע לזה. אבל לא הגעתי. זה כל האהבה. האהבה זה הרצון להגיע. ברגע שיש כבר הכל הושלם, אז זה נגמר. אז לכן, אהבה בתענוגים לא מתבטאת בלב. איפה היא מתבטאת? והעונג הוא במוח, חוכמה ושכל, המתענג בהשכלת השם וידיעתו כפי השגת שכלו וחוכמתו. כי במוח, המוח הוא קר, הוא בלי רגשות, הוא יכול להיות מלא. כן? חוכמה זה יכול להיות במילוי. ברגש, בדרך כלל רגש הוא צורך למשהו. והוא בחינת, כפי השגת שיחה רחמת טוב, והוא בחינת המים וזרע אור זרוע שבקדושת נפש האלוקית. המהפכת לטוב, כן? יש כמו שיש מים הרעים, יש מים הטובים, המהפכת לטוב את בחינת מים שבנפש הבהמית, אז פה זה מהפכת כבר, כן? זה לא רק קופה, אלא זה מהפך. שמהם באו תאוות תענוגי העולם הזה מתחילה. כן? זה מהפך אותו, ואז גם הנפש הבהמית כבר דורשת את הטוב. וכמו שכתוב בעץ חיים שער נון, פרק ג' בשם הזוהר, שהרע נהפך להיות טוב גמור, כמו יצר טוב ממש. בהסיר הבגדים הצועים ממנו שהם תענוגי העולם הזה, שהוא מולבש בהם. זאת אומרת, זה מצב שהבן אדם כבר אין לו משיכה לרע בכלל, כן? ממש כמו שכתוב, וליבי חלל בקרבי. מה פירוש ליבי חלל בקרבי? כמו שהוא אמר, היה הלב בדרך כלל הוא שתי חללים, נכון? חלל ימיני, חלל שמאלי. דוד המלך, ליבי חלל בקרבי. הכל זה חלל אחד. זאת אומרת, החלק הימין השתלט לגמרי על חלק השמאל, אז זה חלל אחד, ליבי חלל בקרבי. יפה? הסברנו
את זה פעם, איפה זה היה?
מה?
זה היה בתני שהסברנו את זה, או בדפים
מסתבר, כן. וכן שאר כל המידות שבלב, כן? כל המידות, כמו שאמרנו, התניא אמר כמה פעמים, שכל המידות הן בעצם תולדות של עירה ואהבה. עירה ואהבה זה המידות הראשיות וכל המידות האחרות. יהיו להשם לבדו וכל כוח הדיבור שבפה. והמחשבה שבמוח יהיו ממולאים מלבושי המחשבה והדיבור של נפש אלוקית לבדה. זאת אומרת, הוא כבר לא יחשוב על שטויות. הוא לא ידבר שטויות. שאין, לבדה שאין מחשבת השם ותורתו, להיות שיחתו כל היום לא פסיק פומה מגרסה. וכוח המעשי שבידיו ושאר עם החברה יהיו במעשה המצוות לבד. כן? זאת אומרת, ברגע שיש איסאפחה, אז אוטומטית כל הפעולות של הבן אדם באופן אוטומטי. זאת אומרת, כמו שהיום, כשאנחנו רוצים, יש לנו צורך לאכול. זה קורה אוטומטית, כן? אז הצורך שלנו לתורה ותפילה וכל הדברים האלה, הם לא צריכים להיות בדרך של איסקאפי, שאני צריך להחליט שאני הולך לשחיס, הולך לשיעור, הולך לזה. לא, זה היה טבעי. כמו שדוד המלך אמר, שאני יוצא מהבית, ואני מתכנן ללכת למקום אחד, והרגליי מוליכות אותה מעצמה לבית מדרש. מה הכוונה? כי כבר, כמו שבן אדם מתכנן ללכת לאיזשהו מקום, ואז הוא פתאום מרגיש רעב, אז הוא, אין מה לעשות, הוא חייב לאכול באמצע, נכון? זאת אומרת, זה מסיט אותו על כורחו מן המסלול. אז גם כי דוד המלך תכנן ללכת לשם, לפה, אבל הופ, הוא עבר לעד בסמדר, שהוא היה חייב להיכנס, הוא לא יכל... זה... כן? לא כוח המעשי שבידיו, יהיו במעשה המצוות לבד, שהוא לבוש השלישי של נפש אלוקי, כן? מחשבה, דיבור ומעשה. אך... נפש הבהמית שמהקליפה, זה כל מה שהנפש האלוקית רוצה לעשות, להפוך ולכפות קודם כל בשלב ראשון, ואחרי זה להפוך. אך נפש הבהמית שמהקליפה רצונה להפך, להפך, ממש, לטובת האדם שיתגבר עליה וינצחנה, כמשל הזונה שבזוהר הקדוש. מה פירוש? הזוהר מביא משל. היה בן של מלך, שהמלך רצה לנסות אותו, לבחון אם הוא טוב. אז מה הוא הלך? הוא סיכם עם איזו אישה לא טובה, שאת תנסי להכשיל אותו. אבל אם הוא לא ייקשל, תקבלי הרבה כסף. זאת אומרת, אז כאילו, יש לה ניגוד עניינים. מצד אחד, התפקיד שלה, שהמלך ציווה עליה, זה כן להכשיל אותו. מצד שני, הרווחים שלה, הם, כשהוא לא ייקשל, שעד רבה יעמוד בניסיון, אז אותו דבר יצא הרע. נכון שהוא עובד מאוד קשה, אבל המטרה שלו בעצם זה שאתה תתגבר עליו. עכשיו גם כן, בחלק של הרע, בחלק של הטוב יש שני בחינות. יש בחינה של איסקאפיה, ויש בחינה של איסאפחה. כן? למה? כמו שהוא אומר. כי בעצם גם הרע רצונו להיות בטל לטוב. רק יש לו תפקיד. ברגע שאתה עשית את תפקידך, אז הוא בעצמו רוצה להתבטל, ולכן יכול להתגלות גם מהחלק של של הרע טוב, אבל אין כזה אפשרות של החלק הרע לעשות בחינת איסאפחי על החלק הטוב. נגיד בינם שהוא רשע גדול גדול מאוד מאוד, אז החלק הרע שלו גובר על החלל הימני, כן? אבל רק בצורה של כפיפה, אבל הטוב לא נהפך, אין כזה דבר שהחלק הרע יגרום לו שגם החלק הטוב ירצה רע. זה לא קיים. למה? כיוון שהמהות שלו, כמו שהוא אומר, המהות שלו הוא בעצם כן להתכופף. רק יש לו תפקיד כרגע. כן? לכן זה לא כוחות שווים. זה לא כוחות שווים בין שני החלקים. כי בעצם לכוח של הטוב יש כוח לעשות גם כפייה וגם להיספחה, ולכוח של הרע, מקסימום שיכול לעשות זה איסקפיה לזמן. עכשיו פה הוא לא מחלק את זה למי זה שייך ולמי זה לא שייך. בעצם הוא מדבר על זה גם כן בפרקים שבהמשך. אבל אני רוצה לקרוא פה מתוך התניה בהמשך משהו שכאילו מסביר את זה מאוד טוב. כאילו מגדיר מאוד טוב את החלק הזה. אגב, לכן שבת אנחנו אומרים אהבה רבה. וכל השבוע אנחנו אומרים אהבת עולם. למה? כי בשבת אנחנו אומרים שזה עולם של עונג. נכון? יש מצוות עונג שבת. זאת אומרת, שבת זה, בלי שבן אדם עושה משהו, כמו שאבא אמר, כן, שבת זה מהקדוש ברוך הוא. זה לא כמו יום טוב שאנחנו צריכים את העבודה שלנו, זה הקדוש ברוך הוא מקדש את השבת. זאת אומרת, שנשמות ישראל מגיעים למדרגות האלה של איסקפיה. לכן, איך פתאום כל השבוע אסור לנו לאכול לשם תאווה, כן, כמו שראינו, כן? ובשבת אדרבה, אם הבן אדם מתענג, זה נהפך להיות מצווה. איך יכול להיות שדבר שבמשך השבוע הוא רע, זאת אומרת, אתה לוקח לשלוש קליפות מאוד, כן? אם אתה אוכל משהו רק לשם הגשמיות שבזה, אמרנו, אז כאילו אתה מוריד את החיות הזאת לג' קליפות טמאות. מה קורה בשבת? אדרבה, אנחנו רוצים שיהיה לך כמה שיותר עונג. איך דבר אחד, בגלל שינוי הזמנים, נהפך מעבירה למצווה? אלא מה? כמו שאמרנו, אם זה התקפיה, כל השבוע אנחנו אהבת עולם, זאת אומרת, המקסימום, חוץ מצדיקים, לכן כתוב בירושלמי שתלמיד חכם הוא בחינת שבת, נכון? כל השבוע הוא כמו שבת, נכון? אצל תלמיד חכם, כל השבוע הוא כמו שבת, אבל אנשים רגילים שהם עובדים באיסקפיה, זאת אומרת, הם צריכים כל הזמן להילחם מהיצר, אז הרע קיים. אז אם אתה משפיע לרע, אם אתה משפיע על הרע, אז זה יורד לעולם הרע. אבל בשבת, כיוון שאנחנו מגיעים למדרגה של אהבה רבה, לא בגלל שאנחנו עשינו משהו. ככה הקדוש ברוך הוא רוצה, שנשמות ישראל מגיעים למדרגה של אהבה רבה. אז מילא, אז כל מה שמתגלה מחמת נפש החיונית, הוא גם כן סוג ביטוי של אהבה אלוקית. זה לא גשמיות, כן? לכן אדרבה, הרצון לעולם הזה, זה נהיה מצווה פתאום. כן? כיוון שכל מה נהיה כאילו איסקפיה בשבת, זאת אומרת, כל מה שהנפש החיונית רוצה, היא בעצם לא מהחלק הרע של קליפת נוגה, אלא כאילו מתהפך, זה חלק הטוב שדורש את זה. אז זה מצווה, כן? זה נהפך להיות מצווה. לכן, שבת אנחנו אומרים אהבה רבה, מי שאומר, ובזה אנחנו אומרים אהבת עולם.
אני אומר לשום, כי אהבת עולם זה נשמע שיא.
כן, מצד אחד זה נשמע שיא, מצד אחד, הגמרא תמיד אומרת שעולם זה משהו מוגבל. נכון? עולמו של יובל. נכון? יובל כתוב, עולם, עד עולם, אבל עולם זה 50 שנה. זאת אומרת, עולם זה עניין, בכלל, כל העניין של עולם הוא עניין של הגבלה. זה בדיוק הפוך מאיך שזה נשמע, נכון? כמו שכתוב. ועבדו לעולם, עבדו לעולם, הפוך, 50 שנה.
אז רבה זה פחות מוגבל.
כן, אז רבה זה פחות מוגבל מאשר זה, בדיוק. אז זה פה, עכשיו נראה באגרות הקודש, זה החלק הרביעי של הספר, כמו שאמרנו פעם, הספר מחולק הרי לחלק הראשון ליקוטי אמרים, אחרי זה יהיה שער הייחוד והאמונה, יש לנו איגרת התשובה, ויש בסוף שזה איגרת הקודש, שזה כל מיני מכתבים שהם תוספות שהוסיפו את זה. אז אני אגיד לכם איפה זה במהדורה הישנה, ואחרי זה בחדשה. אז במהדורה החדשה זה במהדורה הישנה זה, שנייה, אין פה את זה בכלל. זה כנראה פה. זה בעמוד 5, לא צריך להדפיס כי זה כתוב ממש פה. זה עמוד קחו במהדורה הישנה. קחו. זה איגרת הקודש אות י"ח. עמוד קחו, ואצלנו זה תר"ז אצל רב שמואל. כן? אגב, לכן חשוב לדעת את הדברים האלה, כי הרי למרות שבעצם, כמו שהוא נראה עכשיו, הבחינה הזאת של להפך לא שייכת רק אצל צדיקים גמורים, אבל כמו שאמרנו, שבת זה זמן כזה שגם יהודים פשוטים נהיים כמו צדיקים גמורים, מעין עולם, לכן, שבת מעין עולם הבא. עוד דבר, הלכות התורה אומר בפרשת ויתחנן, שכאילו לעתיד לבוא, אז איך כתוב ועמך, כולם, כל ישראל שהם יכולים לקלוא אליהם הבא, שנאמר, ועמך כולם צדיקים. זאת אומרת שכולם מגיעים לבחינה הזאת, אז ככל שאנחנו מתקרבים לזמן הגאולה, אז יותר נהיה יותר ויותר שייך אלינו, כן? כיוון שזה לא גאולה, גלות. זה לא עובד ככה, יום אחד גלות, יום אחרי זה גאולה פרח. זה לא עובד ככה, זה עובד. כך היא גאולתם של ישראל, כימה כימה. אז זאת אומרת שגם כל הבחינות שאנחנו לומדים עליהן, בין גלות לגאולה, הם לא, זאת אומרת, פתאום יגיע המשיח מהשמיים, טרח, הכל מתהפך. אלא כימה כימה, גם כן, כל התהליכים של הלב שלנו, של המידות, של כל הדברים האלה, זה דברים שמשתנים לאט לאט. אז ככל שאנחנו מתקרבים לזמן הגאולה, אז זה נהיה יותר ויותר שייך לנו העניין הזה של האהבה רבה. כן. אז י' ח', כן? איגרת הקודש עוד י' ח'.
אוקיי,
י' ח'? כן. אז זה ממש המילים האלה, זה, אצלכם זה בעמוד קוף חוו. קוף חוו. 126. איך אומרים באנגלית?
127.
הבן שלך לא פה, רבי יהודה, אנחנו לא נדע איזה באנגלית.
כן, נכון.
איזה עמוד, איזה עמוד, איזה שיר, מה זה, זה לא...
ראיתי אותו, אפשר לקרוא לה.
בדיוק. אז כתיב, מה יפית ומה נעמת? אהבה בתענוגים. אז זה הפסוק הזה של אהבה בתענוגים. האהבה הזאת שהוא דיבר עליה, שכתובה בשיר השירים, שהיא הדרגה הגבוהה. הנה בית מיני האבותן. האחת אהבה בתענוגים, דיינו, שמתענג על השם עונג נפלא, בשמחה רבה ועצומה. שמחת הנפש וקלוטה בטעמה, כי טוב השם ונעים. נעימות הרבות עד להפליא, מעין עולם הבא, ממש כתוב שנהנים מזיו השכינה, זאת אומרת, זה עניין של ענה, ועל זה כתיב, שמחו צדיקים בהשם, זאת אומרת, זה עניין של צדיקים, ולא כל אדם זוכה לזה, וזהו בחינת, כהנה ברעות הדליבה שבזוהר הקדוש, אמרנו שהזוהר הקדוש אומר, שאפילו שהבן אדם בעצמו, הוא לא מרגיש את הבחינה הזאת, אבל כשהיו מגיעים לכהן, הכהן היה משלים, אני חושב שראינו את זה פעם, הכהן היה משלים את החלק הזה של האהבה והעירה, הכהן היה משלים את זה. זאת אומרת, כי הוא היה במדרגת האהבה. כהן הוא במדרגת האהבה. כן. כן, כן. לווים זה גבורה, וכהנים זה אהבה. כן? אצל המקובלים. ועל זה נאמר, עבודת מתנה, ועזר הקרב יומה. זאת אומרת, א' כל, זה לא משהו שהוא, זאת אומרת, גם אצל צדיקים, זה לא משהו שהוא לפי העבודה. אהבה כזאת היא לא משהו שלפי העבודה. למה? אנחנו נסביר את זה עוד מעט. למה זה לא לפי העבודה? אבל זה כאילו, גם צדיק גדול מאוד, שמגיע לבחינה של האהבה הזאת, בסופו של דבר זה לא כאילו, כמו שיש, זאת אומרת, באהבה רגילה, באהבת השם רגילה, זה כאילו יש מתכון איך להגיע לזה. אם תעשה התבוננות, במחשבה, התבונן בגדלות של הקדוש ברוך הוא, אז ככה בנוי הנפש, שאוטומטית היא תתעורר באהבה. זה בנוי. עכשיו, האהבה הזאת, הגדולה הזאת, גם אם בן אדם יתבונן כמה שרוצה, שעות על גבי שבועות, לולי שהקדוש ברוך הוא מחליט לתת לו מתנה, הוא לא יקבל. למה? כי זה סוג אהבה שהיא לא לפי הכלים של העולם הזה. אז הם חייבים להיות מחוץ לעולם הזה. נסביר את זה אולי יותר טוב אחר כך. או שנסביר עכשיו וגמרנו. זאת אומרת, כל האהבות הרגילות, זה כמו שאמרנו, זה עובד דרך הנפש רוח נשמה של הבן אדם, או בעולמות יצירה, רב דוב יכול גם להסביר לכם את זה, כי למדנו את זה בדרך המלך גם כן, שהרבא מדבר על זה, הנה גם דיברנו על זה, הרבא מדבר על זה, זאת אומרת שיש אהבה הזאת שהיא אהבה רבה, ההגדרה שלה היא שהיא לא מחמת שום סיבה, זאת אומרת זה לא לפי טעם ודעת, אבל אתה כותב את זה פה עוד שנייה, זה לא בגלל שאני אוהב את הקדוש ברוך הוא, בגלל שהוא עשה לי טוב בחיים. או בגלל שאני מכיר את גדולתו. זאת אומרת, אין לה שום סיבה. היא אהבה שאינה תלויה בדבר. זאת אומרת, היא אהבה בעצם. מרגישים אותה ללא שום סיבה ולא ללא שום הגדרה. זאת אומרת, ובן אדם בפני עצמו, הכל אצלו תלוי הגדרה. אדם אצלו תמיד, בעיקרון, כל דבר הוא תלוי במשהו. כי הוא נמצא בתוך... הגוף של עצמו, אז הוא נמצא בתוך עולם העשייה, בתוך עולם היצירה, בתוך עולם הבריאה, אז הוא כבול בזה. זאת אומרת, הוא כבול בדברים שהם תלויים בדבר אחר. כן? כמו שאתמול אמרנו דוגמה, שכאילו ניטשה טען, סליחה שמזכירים אותו פה ביחד, אבל תמיד מהסתרי אחרי אפשר להבין את זה. כן? הוא אמר שבעצם אין אפשרות בכלל לדבר על אלוקות, כיוון שאנחנו סובייקטיביים. זאת אומרת, כל המחשבות שלנו הם מתוכנו בעצמנו. ואנחנו רוצים לדון בדברים שהם מחוץ אלינו, נכון? אנחנו מדברים על הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא משהו שהוא מחוץ אלינו. ואיך אנחנו רוצים לחשוב עליו? אנחנו רוצים לחשוב עליו מכלים שהם נבראים גם כן, הם גם כן חלק מן הבריאה. אז אנחנו תקועים. אז למעשה כאילו, מבחינתנו, לא שייך כאילו לדבר בכלל על אלוקים. יכול להיות שיש, יכול להיות שאין, כך הוא אומר, אבל אנחנו כלואים בזה, אין לנו שום דרך בכלל לזה. אז זה נכון, הוא צודק בנקודה מסוימת, לולי שיש את יש גילויים שהם מעבר לזה. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא יכול להתגלות, הוא רוצה להתגלות, הוא יכול להתגלות מכלים שמעבר אלינו, הוא יכול לתת לנו השפעות שמעבר לכלים שיש לנו. אז אותו דבר ככה, גם כן, האהבה רגילה היא מגיעה, היא תמיד תלויה בדבר, אז אני חייב לעורר אותה, או על ידי זה שהקדוש ברוך הוא מטיב איתי בעולם העשייה דרגה נמוכה, או על ידי זה שאני מכיר את גדלותו, דרגה עוד יותר גבוהה, לא משנה, אבל תמיד זה יהיה תלוי באיזשהו דבר, אז תמיד זה משהו שהוא מוגבל. ולכן, שם שייך עבודה, שייך בזה עבודה, כי אתה אומר לבן אדם, תעשה משהו שיש לי בכלים שלי, אבל אתה לא יכול להגיד לבן אדם, תגיע למשהו שאין לך כלים להגיע אליו, והאהבה הזאת שהיא ללא צורה, ללא הגבלה, אין לי כלים בכלל להגיע אליה, לכן זה נקרא עבודת מתנה, זה הקדוש ברוך הוא מחליט, הוא נותן את זה לצדיקים, הוא יכול להיות לפעמים, הוא מחליט פתאום לתת את זה למישהו סתם, זה עניין שלו, כן? אבל זה לא משהו שקשור אלינו.
זה התחיל עם אברהם אבינו, נכון? אברהם אוהבי?
אברהם אוהבי, כן.
זה כל היחס הזה, כל העניין של האהבה העמוקה, זה בא מאברהם, הרמב"ם נותן את זה
ככה. לא, אבל זה מה שהבלטניקו, האהבה שמגיעה מאברהם אבינו, זה אהבה מושרשת בלב כל ישראל, זה לא עבודה, זה שהוא עבד את זה מעצמו. הוא הלך והכיר את הקדוש ברוך הוא.
אז הקדוש ברוך הוא גם ירד
אצלו. כן, הוא היה צדיק, כמובן.
זה בדיוק מה שאתה מתאר עכשיו, שהבן אדם...
אבל לא כולם. אבל זה לא כולם.
אברהם אבינו.
כן, נכון, נכון, נכון. כי אין דרך, הנה, כי אין דרך להשיגה על ידי יגיעת בשר. אי אפשר להשיג את זה על ידי שתעבוד, אפילו קשה, תלמד הרבה, אי אפשר. כמו העירה ששואלים עליה, יגעת בעירה. כן, יש במדרש, כתוב, יגעת בעירה, גמור בשבס. זאת אומרת, על ידי עירה, על עירה אפשר להתייגע, כיוון שזה משהו שהוא, כמו שאמרנו, עירה היא תמיד תלויה בדבר. אהבה, המשנה אומרת שהיא לא תלויה בדבר, זאת אומרת, אהבה בעצם היא משהו שהיא לא תלויה, עירה זה תמיד ממשהו אחר, תמיד הוא תלוי בדבר, אז הוא תמיד באמת שייך לנפש של הבן אדם באופן מהותי, שהוא תמיד תלוי בדבר. כמו שכתוב בראשית חוכמה, וכתיב בעירה אם תבקשנה ככסף, מלמד שצריכה יגיעה רמה ועצומה, כי מחפש אחר אוצרות. אבל האהבה רבה זו, אהבה בתנוגים, נופלת לאדם מאליה מלמעלה, בלי שיכין ויכוון אליה. אך ורק אחר שנתייגע בעירת הרוממות, והגיע לתכלית מה שיכול להסיק לפי בחינת נשמתו. זאת אומרת, קודם כל אתה צריך להשלים את מה שאתה יכול לעשות מבחינת העבודה שלך. השלמת את זה, אז ממילא באה אהבה בתענוגים מלמעלה, אז הקדוש ברוך הוא מחליט לתת לך את זה ולשכון ולהתייחד עם העירה, כי דרכו של איש לחזר אחרי האישה. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא כאילו המשפיע דרכו לחזר, לכן על הבחינה הזאת של אהבה, של אהבה בתענוגים, לא שייך להגיד שזה יהיה תלוי בעבודה שלנו, כי אז זה כאילו שכאילו האישה, זאת אומרת העובד, יכול להשיג, ודרכו של איש לחזר אחרי אישה, זאת דרכו של המשפיע, שהוא משפיע בלי המקבל. נכון? אז לכן, האהבה הזאת היא צריכה להגיע ישיר מהקדוש ברוך הוא, בלי ההתעוררות שלנו.
יש נשמות מיוחדות שהקדוש ברוך הוא...
כן, כן. שהם מלכתחילה נולדים בזה.
בדיוק.
כן, כן, זה הבלטני יעריך. צדיקים, זאת אומרת, זה לא רק, יש כאלה שהם כבר נולדו שם. הם נולדו במצב כזה... שהנשמה שלהם כבר מתוקנת, והם כבר מקבלים את מידת האהבה. זאת אומרת, כמו שכתוב, זה היה כל הקושייה שלו למעלה. אחד הקושיות שלו, כתוב, ברת הרשעים, ברת הצדיקים, נכון? זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא כן ברא מושג של צדיקים. מצד שני, אנחנו רואים שלא מחליטים על בן אדם צדיק וראש או לא יקרום, כן? זה אחד היה הקושיות שלו. אז זה מה שהוא אמר, יש צדיקים יחידאים, תלוי איזה צדיק מדברים, על הצדיק הגמור הזה, יחידי הדורות, זה באמת, יש ברת הצדיקים, דוד המלך, הקדוש ברוך הוא ברא אותו ככה, אין מה לעשות, אברהם אבינו, משה רבינו, כן? והשנית, עכשיו אנחנו מדברים על האהבה שהיא קשורה עלינו, היא אהבה ותאהבה שהנפש מתאבעה ואוהבת וחפצה לדווקא בהשם, לצרור בצורת את החיים, היא מרגישה צורך להידבק, וקרבו את אלוקים טוב לה מאוד, הוא בוטח פוץ ורע לה מאוד, להתרחק ממנו התברך חס ושלום, להיות מחיצה של ברזל מהחיצוני, מפסקת חס ושלום. ואהבה זו, אז האהבה הזאת היא, גם מי שלא מרגיש אותה, היא מוסתרת בלב כלל ישראל, אפילו ברשעים. כן? כולם יש להם את זה בשורש אצל יהודים. וממנה בא להם החרטה. למה לרשעים יש להם מלאים חרטה כרימון? כיוון שהאהבה הזאת, זאת אומרת, הצורך לא להתרחק מהקדוש ברוך הוא, טבוע ביהודי בצורה אוטומטית. רק הוא מכסה את זה בשטויות. אז ממילא הוא מרגיש הרבה חרטה כל הזמן, כי אך מפני שהיא מוסתרת ונעלמת בבחינת גלות בגוף, הרי הקליפה יכולה לשלוט עליה. וזה רוח שטות המחטיא לאדם. ועל כן, עבודת האדם לכוונו הוא להתחזק ולהתגבר על הקליפה בכל מכל כל. דיינו, מתחילה לגרשה מהגוף לגמרי ממחשבה דיבור ומעשה שבמוח, ולשון ורמח עבירים. כן? אז זה השלב הראשון. ואחר כך יוכל גם כן להוציא ממסגר האסיר בחוזק יד. זאת אומרת, קודם כל תסלק את הרע. קודם כל תסלק את הרע, סור מרע ועשה אותו, תסלק את הרע. השלב הראשון של העבודה של הבן אדם זה שהוא עובד קשה שלא יהיה לו מחשבות רעות, שהוא לא יעשה ידבר דברים בטלים, שלא יעשה מעשים, כן? וזה השלב שרוב בני אדם נתקעים שם ולא ממשיכים הלאה, כן? רובנו נשארים שם בעצם, במלחמה התמידית הזאת, והוא נראה, אבל אתה אני אגיד את זה, יש אנשים שזה התפקיד שלהם, להישאר כל פעם במדרגה הזאת של המלחמה התמידית על התיקון של הדברים הפשוטים, לא לדבר לשון הרע, לא... אחרי שאתה תיקנת את כל הדברים האלה, אתה לא מדבר לשון הרע, לא מדבר דברים בטלים, חושב רק מחשבות קדושות, זאת אומרת, אתה לא נותן לחלק הרע להתגבר עליך, אז מתגלה החלק הזה של אהבה, לא אהבה רבה, אהבה, כן? ואחר כך יוכל גם כן להוציא ממסגר אסיר בחוזק יד, היינו להיות חזק ואמיץ ליבו בגיבורים, להיות אהבה מוסתרת נגלות בגילוי רב בכל כוחות חלקי הנפש שבגוף. דיינו, העיקר בשכל ובמחשבות שבמוח. זאת אומרת, עיקר הגילוי, כמובן, בלטניה תמיד, מתחיל עם המוח. שהשכל יחשוב ויתבונן תמיד, כפי שכלו והשכלתו בבורא יתברך, איך הוא, שהוא חיי החיים בכלל, וחיי נשמתו בפרט, איך שהוא מחיה את כל העולמות, איך שהוא מחיה את אותו עצמו. ועל כן יחשוף ויתווה להיות דבוק בקרוב אליו כוסף טבעי, כבן הכוסף להיות תמיד אצל אביו. כמו אש, העולה למעלה תמיד בטבעה למקורה. כן? אז הוא ירגיש את זה. לא שהרע יתבטל אצלו, אנחנו לא מדברים פה אחד שהרע נהפך לטוב, רק הרע כבר לא פועל, הוא כפוף תחת הטוב, והטוב מתגלה לא בצורה מוסתרת, אלא בצורה גלויה, הוא מתגלה. וכל מה שיתמיד לחשוב בשכלו כוסף, זה ככה יתגבר, ויתקשט כוסף זה גם בפיו, זאת אומרת זה יתחיל במוח, שהוא יחשוב כל הזמן מחשבות טובות, אחרי זה זה יגרום לו שגם הפה שלו כל הזמן ידבר דיבורי קדושה, וכל לבריו לעסוק בתורה ומצוות לדווקא בהם בהשם ממש, דאורייתא וקדושה בריך הוא כל אחד. ועל כוסף זה שבגילוי רב כתיב צמא נפשי, כי אדם הצמא במים ואין לו תענוג עדיין כלל, זאת אומרת הוא לא מרגיש השלמה, הוא תמיד מרגיש צורך. וגם על כוסף זה ואהבה זו המסתורת בה, אנחנו מתירים להשם להיות בעזרנו להוציאה מסכר, אפילו על דרגה זו אנחנו צריכים רחמים שנצליח להגיע למצב כזה. ושיהיה הלב מלא ממנה לבדה ולא תיכנס צרבתה ביתה שהיא תאוות העולם הזה, רק שתהיה יקר את הבית למשול בצרתה ולגרשה החוצה ממחשבת דיבור ומעשה על כל פנים. הגם שלא יכול להשלך לגמרי מליבו, כן? הוא לא יכול לעשות תסקפיה. על כל פנים תהיה מוסתרת בבחינת גלות ועבדות, להכר את הבית גבירתה, להשתמש בה לדברים הכרחיים לבד, כאכילה ושתייה, כתכתיב בכל דרכיך דהו, כן? אז זה, לפחות אנחנו מצפים להגיע לפחות לדרגה הזאת שהיא דרגת הבינוניים, זאת אומרת, בינוניים יכולים לדעת, כי זה משהו שהוא כן תלוי בעבודה שלנו, זאת אומרת, אם אנחנו באמת לא נעבוד על עצמנו, לא לחשוב מחשבות לא טובות, ולא לדבר דיבורים הטובים, אז האהבה הזאת תפרוץ אצלנו, כן? אבל הדרגה הגדולה של אהבת מתנה היא שייכת בצדיקים, זאת אומרת, זה מי שהקדוש ברוך הוא החליט לתת לו את המתנה הזאת, אבל זה לא, אבל כמו שאמרנו, יש זמנים שאפשר לקבל איזה מתנה כזאת, שבת הוא יותר זמן שהוא לדבר הזה. עכשיו, זה מסביר גם כן, הרבה פעמים. לדרגה הראשונה יש. לדרגה השנייה לא. זה נקרא יסקפי, שהיצערה הוא כבר נהפך ליצר הטוב, כמו בכל לבבך, בשני יצריך. ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך, בשני יצריך. זאת אומרת שגם היצערה אוהב את השם כבר. הוא יתהפך להיות טוב לחלוטין. אין להם יצר הרע, זה דוד המלך, הגמרא אומרת שלא היה לו יצר הרע, שנאמר, וליבי חלל בקרבי, חלל אחד. כן? אבל זה דרגה גדולה מאוד. זה צדיקים יחידי הדורות, זה לא אנשים פשוטים. צדיקים יחידי הדורות. הכל פנים, אבל זה גם כן מאוד, זה גם כן מאוד מנחם, למה? כי בעצם רוב בני האדם, נגיד הם מרגישים, הם לומדים, והם מתפללים, אבל הם לא, הם מרגישים השלמה, הם מרגישים, משהו חסר, משהו חסר. מתי אני כבר ארגיש ש, או, הגעתי, זאת אומרת, אנשים חושבים הרבה פעמים, אם הייתי רב חיים קניאבסקי, או, אז הייתי מרגיש כזה, שהגעתי כבר למנוחה והנחלה, כן? אבל זה לא נכון, כי כל עוד אתה לא מגיע לדרגה הזאת של אהבה רבה, שזה אהבה בתנוגים, שזה אהבה של השלמה, אז עד רבה, ככל שאתה מגיע, לכן כל פעם הצדיקים מדברים על עצמם כמה שהם חלשים וכמה שהם חסרים, וזה לא שקר, זה לא שהם משקרים, כי ככל שאתה מגביר את האהבה הזאת, האהבה הזאת זה צימון, אז אתה נהיה עוד יותר צמא. זאת אומרת, עכשיו, אנשים פשוטים, רגילים, אז הם צמאים קצת, אבל הם בקושי חושקים למדרגות האלה, הם בקושי חושבים על זה, מדי פעם הם חושבים על זה, הם לא חושבים, אבל הם כל הזמן מרגישים את עצמם חסרים. כיוון שהאהבה הזאת, המהות שלה היא חיסרון, היא הרגשה שאני לא מושלם, כי איך אני מדבק, כדי להידבק במשהו גדול ממני, אני צריך להרגיש חסר. זה ההרגשה שמקשרת אותי למה שגדול.
It וזה, can be very depressing for people.
כן, זה very depressing, אבל, זה, אבל זה, זה גם מאוד מנחם. כי בן אדם, כשיש לו בראש, הוא חושב, טוב, אם הייתי יודע את כל השעס, אז פתאום הייתי מרגיש, טוב, בסדר, עכשיו הגעתי למלוכה והנחלה, כן? אבל זה לא ככה, זאת אומרת, זה גם אנשים שהגיעו לדעת את כל השעס, אז הם מתחילים להגיד, אוי, אני לא יודע, מה יהיה עם הירושלמי, ומה יהיה עם הרמב״ם, ומה זה. לעולם אתה לא מרגיש שלם, וזה לא רע. זה אמור להיות ככה, זה אומר שהבן אדם צריך להיות תמיד עם תשוקה, זה המהות של היהודי, שהוא תמיד צריך להיות עם תשוקה, עד שהוא מגיע למדרגה של האהבה רבה. שאז הצדיקים יושבים, איך כתוב? יושבים, ונהנים זה, מה זה יושבים? יושב. אני כבר לא צריך, אין לי, אני לא צריך להתקדם, אני לא צריך ללכת, כן, כתוב, נתתי לך, כמו שידוע, המלאכים הם עומדים, נתתי לך מהלכים בין העומדים האלה, הכוונה היא שהמלאכים, אין להם שינויים, הם תמיד עומדים. אנחנו כל הזמן, תמיד החכמים, אין להם מנוחה, לא בעולם הזה ולא בעולם הבא. תמיד הם רוצים, 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 רוצים. מה זה העולם הבא? יושבים ונהנים מזיו השכינה. סוף סוף יש איזה זמן שאנחנו מרגישים מילוי. מרגישים סבייה.
למרות שהם נמצאים בעולם הבא, הם עדיין פועלים כאן בעולם הזה, הצדיקים.
כן, ודאי שפועלים, אבל ההרגשה, הרגשת הנפש שלהם היא הרגשה של סבייה. כמו בן אדם שאכל סעודה טובה, עכשיו, הוא לא מרגיש, אבל כל, אז לכן, זה ממש משנה, יכול לשנות תודעה. כי הרבה אנשים חושבים שאם אני עדיין מרגיש את ההרגשה הזאת שאני לא שלם, אז סימן שמשהו לא טוב במה שאני, זאת אומרת, אז הרי כבר למדתי את זה, ואני כבר עושה שיעור דף היום, אז מתי אני כבר, לא תרגיש. זה המצב יהיה. המצב הוא שהבן אדם מרגיש את התשוקה הזאת וחוסר השלמות.
בשבת אנחנו מרגישים חלק מזה.
כן, בדיוק, אז זה מעין עולם הבא, בדיוק.
במיוחד בשל שירס.
בזמן שדוב גרינברג מחלק את הגפילטה פיש בסעודה שלישית, אז זה אהבה בתענוגים. אז זה זמן של אהבה בתענוגים.
you're never satisfied
וצריכים זאת אומרת צריכים לשנות בראש שליהנות מזה שאני לא מושלם. זאת אומרת
שוקה,
אתה צריך להבין שאני בדרגה כזאת שאני צריך לרצות כל הזמן. אז זה טוב, ככה זה טוב לי, זה טוב לי שאני לא מרגיש satisfied. כן, עדיף בדיוק, עדיף
משהו. שוקה, 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 שוקה,
זה החיים של היהודי.
כן? כן, ישראל זה שרית מלחמה. אנחנו תמיד עם מלחמה, נוער, יפה מאוד. שמעתם מה הוא אמר? בשם הרב ולדמן, שהגויים נקראים בני נוח. נוח, נחים. ישראל זה שרית עם אלוקים ואנשים, מלחמה, כל היום מלחמה. המהות שלנו זה כאילו לא לנוע.
לא לנוע. צדיקים מבקשים לשבת בשלווה. בדיוק. קפסולה לרום זו שלו. כן.